ואיתנו על הקו כאמור עכשיו אמנון שחרור. שלום אמנון.
שלום, שלום יובל.
אהלן, צהריים טובים. מנכ"ל משותף בתאגיד מאי למחזור פסולת אלקטרוניקה בישראל. מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
אז באמת זה נושא ככה לא כל כך מדובר ומעניין, כל אחד מאיתנו מחזיק בבית ערימה של פלאפונים.
מגירת כבלים.
כן, כבלים, פלאפונים, לפטופים, נראה לי שבממוצע לכל אחד בבית יש איזה 3-4 פלאפונים ואני חושב שאני לא מגזים.
אז עוד לא דיברת על המקיירים והתנורים והמזגנים והמנורות והמסכים.
ועוד לא דיברתי על אלה שמחליפים פלאפונים בתדירות גבוהה מדי, שהם בטח מחזיקים ערימה עוד יותר מכובדת. באמת יש כאלה שמשאירים את זה אולי קצת לנוסטלגיה, אבל נראה שאין כל כך מודעות לאזרח הפשוט בארץ, בוא נגיד שזה פסולת אלקטרונית, היא מאוד מזיקה. אגב, אני אשמח שתיתן איזה כמה מילים באמת על הנזק שלה.
טוב, שמענו לפני זה את נועה שדיברה מהמשרד להגנת הסביבה, ואני אוסיף שפסולת אלקטרונית מהווה מרכיב מאוד מאוד קטן מהפסולת שלנו, בכלל ממוצרי הצריכה שלנו, אם נחשוב על זה, אנחנו, אתה יודע, קונים המון בסופר ומעט מכשירי חשמל, אבל בסופו של דבר, אומנם מדובר על היקף של אחוזים בודדים, מוערך כ-2-3 אחוז מהיקף הפסולת היבשה, אבל מדברים במחקרים על יותר מ-70 אחוז מגורמי הזיהום שיש בפסולת, זאת אומרת שאם ניקח את אותם, אתה יודע, חלקי פסולת קטנים, ונטפל בהם, נוכל לצמצם את הרעילות והזיהום של אותם פסולת.
2% מהפסולת, מהווים 70% מהזיהום.
והרעילות שיש בפסולת, נכון מאוד.
שזה המון.
ולכן יש את המוטיבציה המאוד מאוד גדולה הזאת, גם של הממשלה וגם של האחראים, היצרנים והיבואנים, לתת מענה לבעיה המאוד מורכבת הזאת. הבעיה הייתה, כמו שאמרת, אתה יודע, היא לא נמצאת אי שם בפח. היא לא נזרקת לאיזשהו מחל, אנחנו מבינים שזה בעייתי. זה נמצא בהמון סיטואציות בחיים שלנו, זה לא, אתה יודע, תמיד יוצא מהמטבח כמו פסולת רגילה, אלא זה בעצם נפלט מחיינו בכל מיני שלבים שונים ומשונים, מה שהופך את המשימה שלנו לאפילו יותר מורכבת בהקשר הזה. ולכן יכול להיות, אם אתה אומר, הציבור לא מרגיש, כי אנחנו עושים גם הרבה מאוד דברים מאחורי הקלעים, אבל שגורמים לפסולת הזאת להתכנס לתוך תהליכי מחזור מסודרים.
כן, שאני מניח שבעסקים זה גם עובד הרבה יותר חזק, זה גם החוק תקף.
נכון, באמת הדגש בשנים הראשונות הוא הדרמטי ביותר היה באמת במגזר העסקי, שאני לא אגיד רובו ככולו, אבל באמת חלק משמעותי מהמגזר העסקי היום, מקיים תהליכי מחזור חוקיים, יש עדיין כאלה ואחרים שלא, אפילו גופים ממשלתיים גדולים שעדיין עוד לא התיישרו עם החוק, אבל אנחנו באמת רואים פה פעילות מאוד מאוד ענפה בצד העסקי, שבעצם מכניס את הפסולת תחת מסלול טיפול מוסדר, זה אומר שהוא בעצם עובד מול התאגיד, הוא בעצם הפסולת, אם ככה נחשוב על זה שנייה גם טיפה משפטית, היא מבוטחת, יש מישהו שמפקח עליה, יש מישהו שמפקח עליה, ויש מישהו שגם מבטח אפילו סיכונים עתידיים.
כן, המגזר העסקי למעשה מחויב.
נכון, נכון, כולם מחויבים, אבל יש גם עניין של מיקוד מאמצים.
כן, טוב, אזרח פשוט לא מחויב, הרי רכוש
לא. לא, הוא גם מחויב, אגב, הוא גם מחויב, תכף נבין שגם הוא מחויב, אבל השאלה מה אנחנו עושים עם אותה מחויבות,
כן.
אנחנו מסתכלים עליה. מה גם שבדרך כלל עסקים נוטים לקיים חוקים בצורה יותר קפדנית מבני אדם מן הרחוב.
כן, אז, וגם קצת קשה לחייב בן אדם בכל זאת, למסור את הפלאפון הישן שלו, זה רכוש שלו לכל דבר.
אתה יודע, אני כאילו יש מין, בגלל שהטלפונים הניידים כל כך קרובים אלינו, אתה יודע, הם בכיס שלנו כל היום, הם ישנים לידינו, אנחנו מאכילים אותם בלילה עם המטען, אבל בסופו של דבר הטלפונים הסולריים מהווים מרכיב מאוד 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 קטן מהפסולת האלקטרונית, מה גם שיש להם, כמו חתולים, יש להם מעגל חיים שני ושלישי ורביעי בעולם, ככה שהטלפונים לא מהווים את המוקד הבעיה.
כן,
אתה יודע, אם תחשוב שנייה על, על הבית שלך או של כל אחד מהמאזינים שלנו, על, על המקרר והתנור והמדיח והטלוויזיות והמזגנים, מדינה עם הרבה מאוד מזגנים, ופתאום נחשוב על הדבר הזה לעומת כמה טלפונים סלולריים, נבין שיש פה בעיה מאוד מאוד מורכבת, הרבה יותר גדולה רק מהטלפון שנמצא בכיס, ואני לא מקל ראש אגב בסוגיה של הטלפון הנייד.
כן.
אבל כמו שאמרת, אמרתי לך פסולת,
שאגב, איתם אפשר, שאגב אותם אפשר למחזר בצורה שונה גם, אני שמעתי כל מיני רעיונות ככה נחמדים, שלהשתמש בהם כנגני מוזיקה, יש כל מיני אספנים גם שהיו מוכנים לקנות אותם ולהוציא מהם כל מיני רכיבים יחסית יקרים.
נכון, דווקא טלפונים, אני לא רוצה לזה, אבל רוב הסיכויים של טלפונים הם לא אלה שגורמים את, הם לא גורם הזיהום המשמעותי שלמטרתו התכנסנו.
כן, בוא נגיד מי ששובר את הראש אל מה לעשות עם כל הטלפונים הישנים שלו, יכול להתאמץ קצת ולמצוא מי שיקנה אותם או... או פשוט למסור אותם לאנשים שימצאו מה לעשות, או בעצמו באמת להשתמש בהם באחד הרכבים שלהם, לשים אותם בבית באיזושהי פינה נגיד, ולהשתמש בהם כנגן מוזיקה. שמעתי מישהו שעושה את זה, נשמע מאוד נחמד.
בוא נדבר. הבעיה נמצאת, כמו שאתה מבין, בעצם בקומקום החשמלי שלך, או במפזר חום שכולנו משתמשים עכשיו, כי לא, אין מה לעשות איתו. ויש מוטיבציה מאוד גדולה שאו שהוא יגיע למטמנות, או שמישהו שרוצה לטפל באופן לא מוסדר ישרוף אותו על איזה גבעה. ושם נמצאת בעצם בעיה מאוד מאוד קשה. בדברים האלה בעיקר אנחנו מתמקדים לתת את המענה לציבור. אז היום בעצם, בואו ככה
נלך לפרטו
של האזרחים. קודם כל, כשאנחנו קונים מוצר חשמלי חדש, יש לנו זכות בחוק למסור את הישן, כמו שסיפרנו מקודם, למשווק, ושהוא יטפל בו בצורה מוסדרת מולנו. וזה תהליך שמתקיים היום בצורה מאוד 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 אינטנסיבית, אגב אפילו מהמובילים בעולם.
למעשה החברות מחויבות לקחת את המקרר הישן או את ה...
נכון, ובעצם מקבלות מאיתנו שיפוי בעבור העלויות של הובלת המקרר הישן למפעל המחזור, ובעצם אלינו ולפיקוח וטיפול. ופה אנחנו באמת מדברים על צריך להבין, על עשרות אלפי מוצרים בחודש, שאנחנו דואגים למחזור שלהם. זאת אומרת, מהרגע שאתה קנית מקרר ושאלו אותך באפליקציה
באינטרנט... מה חלוקת עבודה? אגב, הבנו שיש שני תאגידים שמתעסקים במחזור פסולת אלקטרונית, מה חלוקת עבודה ביניכם?
אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סך הכל, זה שוק תחרותי שפועל בפרמטרים תחרותיים. החלוקה היא חלוקה שיותר נוגעת ליבואנים וליצרנים ופחות לציבור. הציבור לא מרגיש את החלוקה הזאת. הוא לא יודע מי עומד מאחורי הטיפול במקרר שלו, אבל קרוב לוודאי שזה או תאגיד מי, או תאגיד השני, וזה דבר שקורה כל הזמן.
כן, עכשיו בואו באמת נדבר קצת על נתונים, אז כמה במשקל, אני מניח, זה הכי קל...
לא, בואו נדבר על מוצרים, אני דווקא נדבר ביחידות, כי משקל זה מין פרמטר כזה שקשה, מי שלא בתחום לא יודע להבין מה המשמעות, אבל אנחנו מדברים על בין 10,000 ל-12,000 מוצרים בכל חודש, שמוחזרים רק במסלול הזה. זאת אומרת, אנחנו בחודש נובמבר האחרון שברנו את, אנחנו בתאגיד מאי, ואני מניח שגם בתאגיד השני, שברנו את היקף איסוף המוצרים מהבתים, עברנו כמעט ל-12,000 מוצרים, שקיבלנו אותם מאזרחים שקנו מוצר חדש והחזירו את הישן, ומדבר על מקיירים, תנורים, חונות כביסה. דרך, תחשוב על כל השרשרת הלוגיסטית שפועלת פה מהשלב הטלפוני, ששואלים אותך, אדוני, אם תרצה להחזיר את המוצר הישן, ולהוריד אותו במדרגות, ולהעלות אותו על המסעיד, ולהוביל אותו למרכז מיון, ולהוביל אותו למפעל מחזור, ומשם הוא בעצם מתחיל תהליכים של פירוק והפרדה לכל המרכיבים.
זה בהחלט כמות עצומה, משקל ענק.
ואני אומר שעד לפני החוק הדבר הזה היה מגיע לשריפות על הגבעות ובשטחים הפתוחים, והיום בעצם אני חושב שעיקר המוצרים הלבנים, אנחנו יודעים שבערך מוערך בהיקף של בערך משהו כמו 30% מהמסירות, יש החזרה של מוצרים ישנים. כן. על שלוש הרבה מסירות נעשות לבתים.
ומה עושים באמת עם כל הפסולת האלקטרונית הזאת? מה התהליך שאתם...
תראה, המוצרים הלבנים עוברים בדרך כלל תהליך של פירוק יותר גס, זה יכול להיות או באמצעות מכונות או באמצעות פועלים.
בוא נגדיר רק מה זה מוצרים לבנים?
מוצרים לבנים זה דם הכל משהו לבן. מכונות כביסה, תנורים, מקררים. אגב, קוראים לזה לבנים כי פעם היו מייצרים מוצרי חשמל מבקלית, מעץ, יודע, רדיו של סבתא. אז זה מין מונח שנשאר משנות ה-60 נראה לי. בכל מקרה, מוצרים לבנים זה כל המוצרים הגדולים, המסיבים שיש לנו בבית. ובאמת אלה, מדובר פה בהיקפים של אלפי טונות של מוצרים שמגיעים בעצם למחזור, למפעלי מחזור מפוקחים ורישיונות עסק, והמדינה מפקחת על הפעילות שלהם.
ומה עושים איתם?
והמפעל מגנת הסביבה מנטר את הפליטות שלהם, וזה תהליכים שקורים כל העת, ואז בעצם מתבצע פה תהליך של מחזור ולא תהליך מזהם.
ומהו תהליך המחזור הזה? למעשה הם
רוצים רכיבים? תראה, קודם כל התהליך צריך להתבצע במקום שיש בו את האמצעים הסביבתיים, או אמצעי הגנת הסביבה שלא נמצאים במקומות אחרים, נתחיל מזה. ובין אם משהו טריוויאלי, כמו שהמפעל לא נמצא על שטח אטום לחלחול, זאת אומרת על משטחי בטון ולא על חול, דברים טריוויאליים כאלה, ועד מפרידי שמנים ומערכות שבעצם מנטרות את הפליטות של אותם מפעלים, כדי לוודא באמת שהמוצרים הם מוחזרים ולא עוברים איזשהו תהליך שהוא תהליך מזיק ומזהם.
כן, בעצם מפרקים אותם.
נכון, מפרקים בעצם רכיבים שהם מחומרים אחרים, את הפלסטיקים, את הנרוסטה, את הכרטיסים האלקטרונים, את הקבלים, את החומרי הבידוד, ואז בעצם את כל שאר החומרים שהם חומרים התחתיים, ברוב המקרים שולחים לבתי יציקה בעולם, הרבה מישראל יוצא לטורקיה נניח, שם בעצם מתיחים את זה חזרה לברזל, וזה יכול מחר בוקר להיות הברזל הבניין שיבנו את הבית החדש, או האלומיניום של התריס.
כן, בהחלט ירוק.
החדש שקנינו.
ירוק ותורם לסביבה. בוא נדבר טיפה על מודעות. בנושא הזה יש איזשהו פער בין אזורים בארץ שאתם מזהים? או... וגם מגמה.
קונית התהליך, כמו שאמרתי מקודם, הוא מופעל בשלושה מישורים כלפי האזרח. פעם אחת המגזר העסקי, דיברנו עליו, פעם שנייה זה המשווקים, שהם ציר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי ב... הוא ציר מאוד מאוד מרכזי בתהליך העבודה. ופעם שלישית זה מול הרשויות המקומיות, שמחויבות לשתף איתנו פעולה ובעצם לקדם את אמצעי איסוף לציבור. זה אומר בעצם מחלים, מוקדים ומוקדי איסוף, מרכזי איסוף ותהליכי הסברה ופרסום. עד היום, תראה, ישנו בישראל 256 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות. אנחנו מדברים היום על כמה עשרות של רשויות מקומיות שכבר התחילו והניעו את התהליך הזה במדינת ישראל. יש פה דרך ארוכה לעשות, כי 5 שנים התוצאות היו צריכות להיות אחרות בהקשר הזה. וזה בעיקר עבודה של רשויות מקומיות והמשרד להגנת הסביבה מול אותם רשויות.
ובאמת יש רשויות יותר מצטיינות ורשויות ככה...
כן, יש רשויות שחרטו על דגלם את הנושא הסביבתי ועושות דברים איתנו. אני אתן דוגמה לאחד הפרויקטים האחרונים.
כן, אפשר לפרגן להם, למה לא?
מה אתה אומר?
אפשר לפרגן להם, כן, למה לא?
כן, כן, אני אומר, יש רשויות שבאמת עושות חייל. אני יכול להגיד, תל אביב, מודיעין, כפר סבא, רשויות שבאמת לוקחות את הדבר הזה בצורה רצינית מאוד, וגם מקימות תשתיות לתושבים ביחד איתנו. גם מדובר על מערכי הסברה מאוד מעניינים שחומים בבתי הספר. שיעורים שהילדים עוברים בנושאים האלה, ערכות איסוף, ואומרים, זה חללית מי. הילדים בונים איזשהו מארז לפסולת אלקטרונית, והולכים איתו הביתה, ואוספים ומחזירים, וזה מייצגים, וזה ממוחזר. ימי איסוף, ימי סי, שעושים ברשויות המקומיות לאיסוף, איסוף מזרמי הגזם או הפסולת האחרים, הפרדה שנעשית של פסולת. זאת אומרת, יש פה בעצם המון המון תכלול של הרבה מאוד מרכיבים, כדי שהדבר הזה בסוף יקרום עור וגידים. אבל אנחנו רואים כבר עלייה מאוד מאוד יפה, תראה, אנחנו אפשר עוד באתר שלנו רשויות כמו כפר סבא, ואלה שציינתי, תל אביב, מודיעין, שמגיעות כבר להיקפי איסוף מאוד יפים, של קילוגרם, 2, אפילו יותר מזה, לתושב. אנחנו מודדים את זה בקילוגרם לתושב.
קילוגרם תושב לכמה זמן?
לשנה.
לשנה.
לשנה, ואז בעצם רואים באמת גם את מגמת העלייה. אני מזמין את כולם להיכנס לאתר שלנו, ואפשר לראות את הנתונים שם לכל רשות שעובדת איתנו, גם את הקצב הכללי וגם את הקצב הספציפי של כל רשות, וממש רואים את ההשקעות, אתה יודע, כן. רשות שחורטת את זה על דגלה, אוספת ומפרידה ותורמת לבריאות הציבור בקהילה שלה.
ואני מניח שהמגמה...
חשוב ומשמעותי ביותר.
המגמה חיובית, אני מבין, מגמת עלייה.
כן, אני חושב שהמגמה חיובית, תראה, אנחנו היום בשנים האחרונות, בכל שנה הכפלנו את היקף האיסוף מרשויות מקומיות, ממש כל שנה אנחנו מכפילים. ממש הנתונים מראים ממש על הכפלה. כן. אמנם עדיין זה מינורי, בעיקר בגלל שהיקף הרשויות שהתקשרו יחסית נמוך. אבל גם אגב בהשוואה לעולם, לא מדובר פה בהקשר הזה על נתונים נמוכים בכלל. זאת אומרת, אנחנו ממש נמצאים במצב יחסית טוב, בעוד שהחקיקה בארץ היא מאוד מאוד צעירה. כן. באירופה היא מאוד מאוד ותיקה.
טוב, טוב לשמוע באמת טוב לנו, טוב לסביבה וטוב לעתיד שלנו. אמנון שחרור, מנכ״ל משותף בתאגיד מי למחזור פסולת אלקטרוניקה. תודה רבה לך.
תודה לך.